טוב, היום אנחנו נעסוק בנושא, אנחנו חוזרים לסדר, כן? חוזרים לשיעורים בימי שני, בעזרת השם. היום אנחנו נעסוק בנושא גדול, כמו שכתוב כאן בכותרת, מתי יגיע השלום. כולנו חפצים בשלום וכולנו רוצים שהשלום כבר יגיע. אז נעסוק בסוגיה הזאת, הרי זאת סוגיה רחבה מאוד. אנחנו נעסוק בסוגיה הזאת מנקודה אחת שהמלבי מעורר אותה, וננסה להשלים את הדברים על ידי פסקאות חשובות מאוד בעניין של הרב קוק על פי הגמרא במסכת שבת, שקצת יותר אולי ירחיבו ויעמיקו את דברי המלבי. בואו נקרא קודם כל את הפסוקים של תחילת הפרשה שלנו, ופשוט נקשה קושייה אחת, ומהמקום הזה נצא לדרך. התורה כידוע בתחילת פרשת בחוקותיי מתארת את המצב החיובי שאנחנו הולכים בו, ואז ממילא הקדוש ברוך הוא מאיר פנים אלינו. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, נגיד בכותרת כללית חזל דני, מה כל ביטוי, מה זה חוקותיי תלכו, מה זה מצוותיי תשמרו וכו'. אז אם אנחנו נלך בדרך השם באופן כללי, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דייש את בציר ובציר השיג את זרה, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם. אם כן, התוצאה הראשונה של אם בחוקותיי תלכו וכו', זאת ברכה כלכלית. נזכה לגשמים בעיתם, נזכה שהארץ ייתן את יבולה, עץ השדה ייתן פריו, יהיה שפע גדול, דייש ישיג את בציר וכו', ואז אפשר לומר שגם וישבתם לבטח בארצכם, זה גם איזושהי סוג של ברכה כלכלית. זאת אומרת, יהיה שפע כלכלי, והחיים יהיו חיים תקינים מבחינה כלכלית. טוב, פסוק הבא. לא, הקדוש ברוך הוא לא יסתפק בלהשפיע עלינו טובה פנימית, כלומר מבחינת החברה שלנו פנימה ביטחון כלכלי, אלא גם כלפי עמי האזור או כלפי עמי העולם או כלפי אפילו האויבים. ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, וישבתי חיה מן הארץ, ואפילו וחרב לא תעבור בארצכם. אידיאלי, אופטימלי. אם כן, גם כלכלה וגם ביטחון. מצוין. פתאום מופיע פסוק מוזר שנראה בכלל לא במקום. אחרי שהתורה כבר אומרת, ונתתי שלום בארץ, ואין מחריד, והשבתי חיה ורעה מן הארץ, כלומר אולי לא רק בני אדם, אפילו בעלי חיים, וחרב לא תעבור בארצכם, כלומר אפילו מלחמה שהיא לא קשורה אליכם, לא תהיה בגבול הגזרה שלכם. פתאום פסוקים שלכאורה חוזרים אחורה. הורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם חמישה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. רגע, אני לא הבנתי. אם יש שלום, ונתתי שלום בארץ, פסוק ו', אז איך בפסוק ז' יכולה להיות מציאות של מלחמה? הרי אמרת ונתתי שלום בארץ. אם כן, איך יכולה להיות מציאות של אחרי שלום בארץ, הורדפתם את אויביכם, ורדפו מכם חמישה מאה, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב? מוזר? אם כן, כנראה שההגדרה שלנו למושג שלום היא לא כל כך נכונה. הראיה שהתורה כאן מציינת באופן ברור שאחרי שיופיע השלום ונתתי שלום בארץ, גם יכולות להופיע עדיין מלחמות. יכולים להופיע מאבקים. טוב, אני מדלג מקוצר הזמן. ופניתי אליכם והפריתי אתכם ואחתם ישן נושן. טוב, גם השני הפסוקים האלה צריכים הסברה. ונתתי משכני בתוככם, אם כן גם איזשהו שפע רוחני, והתהלכתי בתוככם. שורה אחרונה, אני השם אלוהיכם, והולך אתכם קוממיות. כידוע חזל אמרו שתי קומות, גם הקומה הפיזית, כלכלה וביטחון, וגם הכלכלה הרוחנית. ונתתי משכני בתוככם, והתהלכתי בתוככם, הייתי לכם לאלוהים, אתם תהיו לי לאה. טוב, אם כן, ההערה שאנחנו רוצים היום להעיר אותה באלף, איך יכולה להיות מציאות שאחרי ההופעה שנקראת שלום, יש עדיין מציאות של מלחמה? זה פשט הפסוקים, אני לא ממציא כלום. זה מה שכתוב. טוב, אז המלבי"ם קצת מרחיב את הדברים כאן באופן כללי. אנחנו נתמקד רק בהגדרה מה המושג שלום, לפי הסברו על הפסוק, וננסה את ההגדרה העקרונית של המלבי"ם קצת לפתח דרך הפירוש של הרב בניה על גבי הגמרא במסכת שבת. אומר המלבי"ם, מקור 2, ונתתי שלום בארץ, אחר שיבטיח להם הברכה, כלומר השפע הכלכלי, יבטיח על הכלי המחזיק ברכה שהיא או שהוא השלום. שהיא, כלי השלום, מחזיק כל הברכות. עכשיו, מה ההגדרה של המושג שלום? כי השלום כולל כל הטובות אשר במציאות. שמה? שהרע הוא הפירוד וההתנגדות אשר במציאות. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, שיש בו כוחות שונים ואפילו מנוגדים. הפסוק אומר, עושה שלום ובורא רע. אומר המלבים, בהמשך נראה תכף. משמע, שההפך מרע זה שלום. עושה שלום ובורא רע. אם כן, מה ההגדרה של רע? כדי שמכוחה נבין הגדרה של שלום. רע שווה שהכוחות השונים והמנוגדים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, נמצאים באימות אחד עם השני, זה נקרא רע. ניקח דוגמה בעולם הטבע, כשהאש והמים רבים, כלומר כשהמים והאש לא יכולים לחיות בשלום ביחד, כשיש מים אין אש, וכן להפך, זה נקרא מלחמה, זה נקרא ניגוד. אומר המלבים, אם כן ניגודיות, עד כדי אפילו בפועל, שווה רע. שהרע הוא הפירוד וההתנגדות אשר במציאות. כלומר, הכוחות השונים, המפורדים, שהם לא רק עומדים זה ליד זה, אלא הרבה פעמים גם עומדים זה נגד זה. הם מתנגדים אחד לשני. שהרע הוא הפירוד אשר וההתנגדות אשר במציאות. מזכיר המלבים כמה סוגי התנגדות שאנחנו מכירים במציאות שלנו, בעולם הזה. בין התנגדות היסודות במורכב, כלומר, כוחות כימיים, פיזיקליים, שהם כוחות סותרים זה את זה, בין התנגדות המערכת בהנהגה, אולי כאן מדובר על, על הקוסמוס, אסטרונומיה, אולי לזה הוא מתכוון, בין התנגדות כוח האישים זה לזה, כלומר, הניגודיות שיש בין בני אדם, כל אדם יש לו הרי את הייחודיות שלו, יש לפעמים התנגשויות בין בני אדם, או לא רק התנגדויות של אדם לאדם ברמה הפרטית, או עם עמים אחרים, זאת הנקודה שאני ארצה להרחיב ביום, כי הרי זה הנושא שלנו, ונתתי שלום בארץ, או עם עמים אחרים, כלומר, התנגדות בין עמים, גם זה נקרא רע. אם כן, כל סוגי הניגודיות שיש בעולם, כשהניגודיות הזאת מופיעה בפועל, זה יקרה רע. או אפילו, וכן התנגדות יתר הבעלי חיים. כלומר, אפילו בעלי חיים שמתנגדים אחד לשני. כשהפיל מתווכח עם הג'ירפה, זה גם סוג של רע, של אי שלום. וכן התנגדות יתר הבעלי חיים שאין בעמות עם חמת זוחלי אפר. בקיצור, סוגיה דרווין, ההתנגשות בין הכוחות השונים בטבע והחזק שורד. אם כן, אם זה הגדרה של המושג רע, אם זו ההגדרה של המושג רע, אז מה זה שלום? להפך, עושה שלום ובורא רע. והשלום כולל ההסכמה הכללית והפרטית בכל המציאות. אם כן, שלום שווה הסכמה בין הכוחות. מה שאנחנו הולכים לברר היום, זה איך מופיעה המציאות הזאת שנקראת שלום, שהיא בעצם, לפי הגדרה של המלבים, הסכמה בין כוחות שונים ומנוגדים. איך ההסכמה הזאת הופיעה? ואנחנו נתמקד בעיקר בהסכמה שבין עם ישראל לעמים. איך היא תופיעה? אם כן, והשלום, ההגדרה של המושג שלום, והשלום כולל ההסכמה הכללית והפרטית בכל המציאות, שאז התקיימו כל הטובות, היות וכל כוח שהקדוש ברוך הוא ברא, יש בו איזה ערך חיובי, לכן כל זמן שיש התנגשות בין כוחות, אז ערך חיובי אחד מתפשט על חשבונו של ערך חיובי אחר, ואז אנחנו מפסידים את החיובי השני. ברגע שיש הסכמה, נראה עוד מעט איך היא מופיעה, ממילא כל אחד מהצדדים החיוביים שמופיע בכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא במציאות, מופיע בצורה מאוזנת, מדויקת. אם כן, והשלום כולל ההסכמה הכללית והפרטית בכל המציאות, שאז יתקיימו כל הטובות, ועל זה אמר, עושה שלום ובורא רע. שהשלום הוא היפוך הרע, כמו שהאור הפך החושך. וזה שאמר, מגיד שהשלום שקול כנגד הכל. אם כך, עכשיו נחזור לפסוקים יוצא, שאם אנחנו הולכים בדרך השם, אז הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע כלכלי. לא רק שישפיע עלינו שפע כלכלי, אלא יביא אותנו למציאות כזאת שאפילו הכוחות המנוגדים במציאות, בין באדם, בין בחברה, בין ישראל והעמים, בכלל, כל כוחות החיים המנוגדים, ניקח אפילו דוגמה פשוטה, נשמה וגוף, פרטי וכללי, שכל ורגש, כל הניגודיות של הכוחות השונים שיש, או השונות, קל וחומר הניגודיות, בכוחות השונים שיש באדם או בחברה, זה יופיע בצורה שלמה, בצורה שכל כוח מגלה את הצד החיובי שבו, שלום, שלמות. אם כן, מתוך השפע הכלכלי, על גבי השפע הכלכלי, ונתתי שלום. הכוחות השונים והמנוגדים יהיו בהרמוניה. נו, ואף על פי כן אומרת התורה, ורדפתם את אויביכם, ורדפו מכם 50,000, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. מה שמה לפי פשט הפסוקים? האלה. שהפסוקים האלה מתארים הופעה של שלום. מעניין? קודם כל זה מרגיע. כלומר, אנחנו חיים בעולם שהתורה, אם אפשר לומר, מכוונת אותנו, שזה המציאות שבתוכה אנחנו חיים. מציאות שיכולה להיקרא שלום, אבל עדיין כנראה היא תהיה מלווה בכל מיני סוגים של מאבקים. אז אנחנו רוצים לברר את הנקודה הזאת. אם שלום שווה, נקרא לזה, הכללת הניגודים בהסכמה, איך מופיעה ההסכמה של הכוחות המנוגדים? ובפרט ישראל והעמים. נושא חשוב או לא? חשוב. אז כדאי קצת לפתח את זה היום. בבקשה. אורן, כן. רגע, אורן, מכילה. הוא יותר ותיק ממך, למרות שצריך לקבל את האורחים, אבל היות וכבר ביקשנו ממנו. בבקשה. איפה כתוב? ספר ישעיהו, למדנו זה לפני כמה ימים בשיעור. כן? בבקשה.
לגבי החיות, נגיד, טורפים אמורים לטרוף.
אז בעולם אידיאלי אנחנו נראה שבגר זאבים כאפס.
זה באחרית הימים, לא?
אז תכף נראה מה זה אחרית הימים. נראה בהמשך. אנחנו רק בתחילת הדרך, אנחנו כרגע מנסים להבין, קודם כל, קודם כל אנחנו מנסים להכיר בעובדה שהתורה מציינת, שגם כשהופיע הערך שאנחנו כך מצפים לו, שנקרא שלום, עדיין כנראה תהיה מציאות של מלחמה. כלומר, השלום בהגדרת המלבים, שהוא שווה הסכמה בין הניגודים, יכול להופיע בלבוש של מלחמה, גם בלבוש של מלחמה, וזה ייקרא שלום. איך זה יכול להיות? מוזר. אז זה הנושא שלנו היום. אני לא יודע. אם אנחנו נלמד אולי את הגמרא במסכת שבת ואין היה, אז אולי זה לא ינגוד את ההגדרה. בסדר? טוב. אז בואו נתחיל. המלבים, אם אפשר לומר, זה רק נקודת מוצא היום לשיעור, כי באמת ההסכמה, מה שכאן המלבים קוראת, שלום שווה הסכמת הניגודים, זה הגדרה. הגדרה חשובה מאוד. טוב, אנחנו עכשיו כאילו הולכים לנושא אחר. לומדים עכשיו סוגיה אחרת. נעשה סיבוב שהוא לא יהיה סיבוב קצר, לפחות 40 דקות. בסוף הסיבוב הזה יהיה ברור מה שהמלבים רוצה, בעזרת השם. אז בואו נתחיל בגמרא במסכת שבת, או יותר נכון במשנה ובגמרא. יש דיון בהלכה, שהוא סביב המשנה והגמרא, האם אדם יכול לצאת בשבת עם כלי נשק? הקדמה, כל דבר שהוא חלק מהמציאות שנקראת אדם, כמו למשל בגדים, אני לא עובר על טלטול, נגיד 400 ברשות הרבים, אם הבגדים זה חלק מהגוף שלי, אדם הולך לבוש, אדם לא הולך לו לבוש. לכן הבגדים זה ודאי חלק מהמציאות שנקראת אדם, ולכן האדם יכול להתלבש בשבת וללכת עם זה, בלי שום חשש, למשל של טלטול 400 ברשות הרבים. תכשיטים לאישה. אומרת המשנה, היות ויש תכשיטים, סוגים מסוים של תכשיטים לאישה, שמבחינת האישה זה כמו בגד, זה חלק מהבגד שלה. כמו שבגד לאיש זה דבר קיומי, כך תכשיטים לאישה זה דבר קיומי, נא לזכור את המשפט הזה בהמשך החיים. אני אומר גם לעצמי, כן? נא לשכוח את המשפט הזה. אז המשנה למשל דנה, איזה סוגי תכשיטים זה קיומי. בסדר? אם כן, גם תכשיט הוא בגד. נכנסת כאן המשנה והגמרא לדיון. כלי נשק. אקדח, אני אקח דוגמה, אקדח. המשנה כאן נוקטת כל מיני סוגים של כלי נשק, בתקופה היא סייף, קשת, טריס, עלה, רומח, כל מיני ביטויים של כלי נשק. כלי נשק לאיש, זה תכשיט או לא תכשיט? נפקא מינה, האם אדם יכול לצאת עם התכשיט הזה בשבת? מביאה הגמרא מחלוקת. מחלוקת. כשיהודי שואל שאלה, בטוח מחלוקת. לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת ולא בטריס ולא בעלה ולא ברומח. ואם יצא, חייב חטאת. דאורייתא, לאו דאורייתא. אם כן, אומרים חכמים, דעה הראשונה במשנה, כלי נשק לא שווה תכשיט. ולכן האדם כזה שיוצא עם כלי הנשק האלה בשבת, הוא חייב חטא. רבי אליעזר אומר, מה פתאום? רבי אליעזר אומר, תכשיטין אין לו. כלי נשק זה תכשיט. כמו שהגילים זה תכשיט לאישה, כלי נשק זה תכשיט לאיש. אם כן, אדם שיוצא עם כלי נשק בשבת, זה חלק מהבגד שלו, ולכן הוא בסדר גמור, אין שום בעיה עם זה. מתחיל דיון בין רבי אליעזר לחכמים. אומרת הגמרא, וחכמים אומרים, אינן אלא לגנאי. אתה רבי אליעזר אומר שכלי נשק זה תכשיט? מה פתאום? כלי נשק זה גנאי. שהרי נאמר, מה ההוכחה שלנו? הקדמה קצרה. מה הגדרה של תכשיט? הגדרה של תכשיט זה דבר שהוא תמיד תכשיט. כלומר, דבר שהוא חיובי, הוא במהות חיובי. זה לא תלוי בזמן ובמקום. אז דבר שהוא חיובי, הוא תמיד חיובי בכל מצב. אז אם אתה, רבי אליעזר טוען, שכלי נשק שווה דבר חיובי, כלומר תכשיט בכל מקום, בכל מצב, בכל זמן, אז איך יכול להיות שהנבואה אומרת, שנאמר, וחכמים אומרים אינם אלא לגנאי, שהרי נאמר, וחיתתו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות, ולא ישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו את מלחמה. אם כן אתה רואה שהחרב תהפך לעת, כלומר אותו החרב שמכחידה את החיים, היא תהפך לעת חפירה שמצמיח את החיים, אותה החנית שמכחידה את החיים תהפך למזמרה, שעל ידי הזמירה כידוע של ענפי העץ, אז העץ גדל יותר טוב. אם כן אתה רואה שלעתיד לבוא, החרב תהפך לעת, החנית למזמרה, שנאמר לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. אם כן לשיטתך רבי אליעזר, אם אתה סובר שנשק הוא תכשיט, אז הוא צריך להיות במהות תכשיט, אז הוא בכל מצב, בכל זמן הוא תכשיט, אז איך אתה רואה שלעתיד לבוא הוא יבטל? משמע מהפסוקים האלה שהוא לא תכשיט, כי דבר שהוא תכשיט הוא תמיד תכשיט, והנה אתה רואה שלא ישא גוי אל גוי חרב יותר. אמרו לו לרבי אליעזר, וכי מאחר דה תכשיטין אין לו, הנה הקושיה בצורה אחרת, מפני מה הם בטלים לימות המשיח? איך אתה מסביר? זה בימות המשיח לא ישא גוי אל גוי חרב, ואנחנו ניכנס היום להגדרה מה זה ימות המשיח. אם כן, אמרו לו לרבי אליעזר, וכי מאחר דה תכשיטין אין לו, מפני מה הם בטלים לימות המשיח? על פי הפסוק הזה, וחיתתו חרבותם. אמר להן, תירוץ ראשון, לפי שאינן צריכים. מופלא, תכף מה שאנחנו הולכים לפגוש היום. לפי שאינן צריכים, שנאמר לא ישא גוי אל גוי חרב. כלומר, אף על פי שכלי נשק הוא תכשיט, בימות המשיח יתבטל, כי לא נצטרך את זה. צריך להבין מה כתוב פה. תירוץ ראשון. תירוץ שני, ואיכא דאמרי, אמרו לו לרבי אליעזר, וכי מאחר דה תכשיטין אין לו, מפני מה הם מתים לימות המשיח? שאמר לא ישא גוי אל גוי חרב. אמר להן, אתם טועים חכמים. אף לימות המשיח אינן בטלים. אם כן, שתי תשובות ענה רבי אליעזר. תשובה ראשונה, כלי נשק בטל לימות המשיח לפי שאינם צריכים ולכן הוא יכול להיקרא תכשיט. תשובה שנייה, גם בימות המשיח כלי נשק לא בטל. אתם טועים. טוב? צריך להבין מה כתוב. אז בואו נתחיל קצת לעבוד. יש לפנינו ארבע פסקאות בעניה, מקור ארבע, ממבית, ממגימל, ממדלת וממחית, על הסוגיה הזאת. דברים חשובים מאוד. קודם כל, אומר הרב על הגמרא, על המשנה, לא יציא איש לו בסייף ולא בקשת, רבי אליעזר אומר, תכשיטין אין לו. קודם כל, מה הסברה, או מה יסוד הסברה של רבי אליעזר, שטוען שכלי נשק זה תכשיט? למה כלי נשק הוא תכשיט? אומר רבי אליעזר, הגבורה, כשהיא לעצמה, היא תכשיט. עוז החיים בכל אופן, הוא טוב ונאה. והיא בטבעה, הגבורה, כרגע נגיד עוד מילה, גבורת הגוף, והיא בטבעה מחוברת עם גבורת הנפש, שהיא באה דווקא עם טהרתה ויושרה. על כן הסימנים החיצוניים אמרים על הגבורה, אינם גם כן תכשיטים. כרגע זה נשמע פשוט, תכף נראה שזה הרבה יותר מוכר מה שזה נשמע. אם כן אומר רבי אליעזר, מידת הגבורה היא מידה חשובה ביותר. כרגע נסביר באופן פשוט, מידת הגבורה זה היכולת להתגבר על כוח מעכב. למשל, מילה ראשונה בשולחן ערוך אורח חיים, התגבר כארי. אם כן, יש כוח מעכב שרוצה להשאיר אותי ישן במיטה, ואני מצליח להתגבר. אם כן, אני גיבור. אם כן, מה זה גיבור? גיבור זה להתגבר על מעכב, להתגבר על מתנגד. נכון? זה נקרא גבורה. כלומר, יש כאן איזושהי התנגדות בין כוחות, וכוח א' שצריך לגבור על כוח ב', מצליח לגבור על כוח ב'. אם כן, היות ומידת הגבורה היא מידה חשובה מאוד, נגיד משפט כרגע שלא נפתח אותו, אולי העמידה החשובה ביותר בין כל המידות, למרות שזה גם צריך לראות המשפט הזה, יהודי הוא יהודי, יהודי הוא גיבור. לכן לא כתוב התעורר בבוקר, התגבר. כלומר, יהודי זה אדם כזה שיודע לפגוש ניגודים, כוחות שונים ומנוגדים, ליצור יחסי כוחות נכונים, ואז מילא להעדיף כוח אחד על חברו. זה נקרא להיות גיבור. אם כן, היות ומידת הנפש, העמידה בנפש, שהיא מידת הגבורה, היא מידה טובה, לכן כל מה שיבטא באופן מעשי את המידה הנפשית הזאת, הוא טוב, הוא תכשיט. מידת הגבורה לנפש היא תכשיט לנפש. אם כן, גם מידת הגבורה הגופנית, שהיא ביטוי למידת הגבורה הנפשית, גם היא תכשיט. ולכן, הגבורה כשהיא לעצמה היא תכשיט. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהיה אנשים, איך נקרא לזה? רחרוחים. לא מסוגל להתמודד עם מורכבויות, לא מסוגל להתגבר כשצריך להתגבר על משהו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהיה כאלה איזה מין אנשים חסרי אישיות שישנים במיטה כמו איזה שק תפוח אדמה. להתגבר קרי, מה זה, קום? מה אתה כזה לפלף? זה לא מצחיק. מי שלא מצליח לקום בבוקר בשעה נכונה, הוא לא גיבור. הוא חושב שהוא בן חורין, הוא עבד לקרית ולפוך וכו'. לכן הגבורה כשהיא לעצמה היא תכשיט. עוז החיים בכל אופן הוא טוב ונאה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנגלה את עוז החיים, אנחנו נראה כרגע במובן הנפשי ובמובן הגופני. ולכן עוז החיים במובן הנפשי, עם ההשפעה שלו וההופעה שלו במובן המעשי, החומרי, הגופני, עוז החיים בכל אופן הוא טוב ונאה. והיא בטבעה, כלומר עוז החיים, הגבורה, מחוברת עם גבורת הנפש, שהיא באה דווקא עם טהרתה ויושרה, כמובן לא גבורה כוחנית, תוקפנית, שמנסה לבטל כוחות חיים אחרים, אלא גבורה שמסוגלת להתגבר על כוחות מעכבים, ובמצבים כאלה שהיא צריכה להתגבר עליהם. על זה מדובר פה. על כן אומר הרב, הסימנים החיצוניים המראים על הגבורה, כמו למשל אקדח בכיס, אינם גם כן תכשיטים. כלומר, מידת הגבורה בנפש היא תכשיט לנפש. הופעת מידת הגבורה דרך הנפש בפעולות הגוף הם תכשיט, כי נפש האדם אחת יש התאמה בנפש לגוף. ולכן כל ביטויי הגבורה, גם ביטויי הגבורה החיצוניים ביותר, כמו למשל כלי נשק, הוא תכשיט לאדם, כי הוא בעצם ביטוי למידת הגבורה הפנימית שלו. לכן אומר רבי אליעזר, נשק הוא תכשיט לאדם. נשק זה בעצם אחד, אם אפשר לומר, מהכלים המעשיים, שדרכם אפשר להתגבר על כוח מעכב, כוח מתנגד, וההתגברות הזאת ברמה של כלי הנשק הוא ביטוי למידת הגבורה הנפשית שלך. לכן רבי אליעזר אומר, תכשיט הנה לא. נעזים ככה, מה חכמים סוברים? רבי אליעזר שכנע אותנו, לא? אני השתכנעתי. בבקשה, רק שיש כאן שאלות, כן. תכשיט אמרתי מקודם, דבר חיובי. כל דבר שהוא חיובי והוא קיומי לאדם. מידת הגבורה היא קיומית. תגיד, אדם לא גיבור. יכול לנהל חיים? אדם שמנהל את החיים על פי בעלי, יכול לנהל את החיים שלו? אני שואל אותך, תענה לי.
לא?
לא?
אם זה הגדרה של תכשיט, אז כן.
תכשיט זה דבר חיובי, אבל לא סתם חיובי. חיובי שמסוגל, אם אפשר לומר, להופיע למרות כוח מעכב, למרות כוח מתנגד. אם פה אנחנו עוסקים עכשיו במידת הגבורה. אדם צריך לנהל את החיים שלו, לא על פי מה שמתחשק לו כרגע, על פי מה שנכון. והרבה פעמים החשק והחפץ, כלומר, הנטייה הטבעית והערך האמיתי, מתנגשים. ולהיות אדם שמשליט את החפץ על החשק, זה לא פשוט. דיברנו את זה דווקא קצת היום בשיעור. בסדר? תגידי, לקום הבוקר, זה דורש גבורה או לא? כן, להתגבר על רצון שלך, מישהו פגע בך, ואתה רוצה להגיב. ואתה יודע בשכל שלך שהתגובה היא צריכה להיות א', אבל הבעבוע הפנימי שלך רוצה להגיב ב', ואתה מתגבר על עצמך, מגיב א'. זאת גבורה או לא? גבורה. אדם בלי גבורה יכול לנהל את החיים שלו? אדם אומלל בלי גבורה. מה? הוא לא יכול, אי אפשר לנהל חיים ככה. נשק זה ביטוי מעשי, בין עמים כרגע אנחנו מדברים, כלומר קוראים זה מלחמה, תכף נראה איך זה מופיע. נשק זה ביטוי חיצוני מאוד למידת גבורת, להופעת גבורת הגוף, שהיא בעצם ביטוי גם חיצוני למידה הפנימית שהיא גבורת הנפש.
זה יכול להיות קיים רק חיצוני, בלי פנימית?
לא, זה חייב להיות. אדם שהוא לא גיבור מבפנים, הוא לא יכול להיות גיבור מבחוץ, אין דבר כזה. שיסחוב, לא מדובר על זה, מדובר על אדם שהנשק שלו זה ביטוי לתוך הפנימי שלו. תכף אנחנו נראה, תכף נראה, שרבי, שמחה, סליחה, שמחה?
אוריאל.
אוריאל, תכף נראה, שרבי אליעזר וחכמים, עוד שלוש דקות נראה, רבי אליעזר וחכמים לא חולקים. זה בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, תכף נראה מה דעת חכמים. מה, חכמים חולקים על זה שרבי אליעזר, שהדברים שרבי אליעזר נכונים? שאדם שיכול, שגבורת הנפש וגבורת הגוף שלו, כולל הביטוי שכלי הנשק, זה מבטא את התכונה הפנימית החיובית של מידת הגבורה. זה תכשיט? מה, הם חולקים על זה? ודאי שלא חולקים על זה. אז מה הם חולקים? אז בואו נתקדם עוד דקה. אומר חכמים, והחכמים אומרים עם ג' והחכמים אומרים אינן אלא לגנאי. נדלג רגע לגמרא, נקרא רק את הפסקה בעניה. אף על פי שעצם מידת הגבורה היא תפארת ותכשיט לאדם, אומרים חכמים לרבי אליעזר, אנחנו מסכימים איתך רבי אליעזר, שמידת הגבורה והביטויים החיצוניים שלה, הם ודאי תכשיט לאדם. אז מצד המהות, אתה צודק. אבל מה, אתה לא קורא עיתונים? אתה לא לומד היסטוריה? תבדוק מה אנשים עשו במשך כל ההיסטוריה עם כלי נשק. האם זה היה ביטוי למידת הגבורה הפנימית הנכונה שלהם? או זה היה ביטוי לכוחנות, לתוקפנות, למידות רעות, לקינה שנאה ותחרות? בואו נקרא את זה. אף על פי שעצם מידת הגבורה היא תפארת ותכשיט לאדם, אבל האופן אשר נשתמשו בו עד כה בני אדם בגבורתם הוא מכוער הרבה. וכאשר כלי הזין שהשימוש בו, הוא בא אשר כלי הזין שהשימוש בו היה ברובו רק כלי הרע, לכן הוא מורה יותר על ההשחתה האנושית ממה שהוא מורה על תפארת הגבורה הצפונה בקרבו, על כן אינם אלא לגנאים, כן למדנו פה כלל גדול. כשיש מחלוקת, אין מחלוקת. כלומר, כל אחד מסתכל על חלק אחר. חכמים, רבי אליעזר מדבר על המהות, וחכמים מדברים על המציאות. קוראים לזה בלשון התלמוד, או בלשון הלומדים תלמוד, חפצה וגברה. חפצה זה החפץ עצמו, גברה זה גבר, איך האדם מייחס את עצמו לחפץ. אז מצד החפצה, מידת הגבורה היא מידה חשובה מאוד, רבי אליעזר. מצד הגברה, מה האדם עשה עם זה? רוב ההיסטוריה, רוב הפעמים, רוב מוחלט של פעמים, אדם השתמש בכלי נשק לביטוי של כוחות נמוכים בנפש שלו, כמו קינה שנאה ותחרות, כמו כעס, גאווה וכו', ולא לביטוי של מידת הגבורה שלו. אם כן, רבי אליעזר דיבר על המהות, וחכמים דיברו על המציאות. בסדר? אם כן, הם לא חולקים. בסדר? שכחתי את שמך עוד פעם? אורל. בסדר? זאת התשובה אני חושב לשאלתך. אם כן, המחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים מובנת. טוב, הלאה. אמרו לו לרבי אליעזר, רבי אליעזר, אם אתה אומר שהנשק, כלי הנשק, הוא תכשיט, וכי מאחר דתכשיט אינן לו, אז כמו שאמרנו קודם, תכשיט זה דבר שהוא חיובי באופן קבוע. אז איך יכול להיות שלעתיד לבוא מפני מים בטילים למות המשיח? איך יכול להיות שלעתיד לבוא, אנחנו לא נשתמש בכלי נשק? אמר להם, מפני שאינן צריכים, שנאמר לא יישגו אל גוי חרב. רבותיי, עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה מדהימה לפי דעתי בעינייה. א', אמת. ב', אנחנו רואים את זה בפועל. נא להחזיק ראש. הניגוד, הנה, התחברנו למילה ניגוד במלבים. זוכרים, שלום שווה הסכמה בין הניגודים. הנה, הגענו למילה ניגוד. הניגוד הנמצא בין גוי לגוי. כל זמן שהוא נצרך, הרי הוא מתיקוני העולם, והוא משכלל את הדרו. היות והפסקה כאן היא מורכבת קצת בכמה שלבים, אז בואו נעצור משפט ונסביר. הקדוש ברוך הוא ברא כל אדם עם אישיות מסוימת. נעלה קומה. ברא כל עם עם אופי מסוים ותפקיד מסוים. לכן ברור שברגע שיש שני אנשים, יש מחלוקת. יש שונות ולפעמים אפילו ניגודיות. ברגע שיש שני עמים, יש מחלוקת. יש שונות ואפילו ניגודיות. אם כן, עצם המציאות שיש בעולם ניגודיות, זה לשכלול העולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לפזר, אם אפשר לומר, את סך הכישרונות האלוקיים במציאות, אז לכל עם או לכל אדם או לכל בריאה הוא נתן איזשהו סוג של כישרון או יותר מאחד, וכל אחד מהכישרונות האלה אמור לצאת אל הפועל, וכשסך הכישרונות יוצאים אל הפועל, אז יש לנו עולם מלא כישרונות. מצוין. לכן, עצם השונות והניגודיות בבריאה, נתמקד כרגע ברובד בין עמים, זה דבר שהוא מהדר את הבריאה, זה הדר לבריאה, זה תפארת, זה יופי. זה, אני מוסיף מילה תכף יתובן, זה תכשיט. הניגוד הנמצא בין גוי לגוי, באופן מהותי, כל זמן שהוא נצרך, למה הוא נצרך? כדי שכל עם יבטא איזשהו סוג של כישרון אלוהי, שהעם אחר כנראה מתמקד בכישרון אחר. אז הניגוד הנמצא בין גוי לגוי, כל זמן שהוא נצרך, הרי הוא מתיקוני העולם, והוא משכלל את הדרו. זה שכלול העולם, הניגודיות הזאת. עכשיו, מה הסכנה? ברגע שהקדוש ברוך הוא פיזר כישרונות, כמו שהרב כותב באורות, והקדוש ברוך הוא נתן לכל אומה, נגיד כישרון אחד, בוא נתמקד רגע בדוגמה הזאת, וכל אומה היא בעצם רוצה להביא לידי ביטוי את הכישרון שלה, אז ממילא זה מצד אחד, זה מפאר את העולם. וואו, כמה כישרונות, נפלא מאוד. אבל דווקא השונות ואפילו הניגודיות שבין הכישרונות יכולה ליצור מציאות, שכישרון אחד רוצה להתפשט על חשבון כישרון אחר. נכון או לא? אם בני אדם היו זהים, אז כולנו זהים. אז מישהו מאיתנו פה מיותר. אבל ברגע שכל אחד מאיתנו מביא את הייחודיות שלו לעולם, ממילא אני מביא את הייחודיות שלי, וזה אני, כי זה התפקיד שלי. ממילא נקודת המוצא, המגע שלי, המבט שלי לחיים, היא הכישרון שלי. לכן אני רוצה, במרכאות, אני מגזים קצת, שהכישרון שלי יופיע בכל החיים. והחבר שלי יש לו כישרון אחר. והוא גם רוצה שהכישרון שלו יופיע בכל החיים. ניתן דוגמה טיפשית לחלוטין, בסדר? הכישרון שלי לגדל עגבניות. הכישרון שלך לגדל מלפפונים. ושלך לגדל פלפלים. אני בטוח שבלי עגבניות אין עולם. אתה בטוח בלי מלפפונים ובלי גמבה. זה נפלא מאוד שיש סלט מעגבניות, מלפפונים וגמבה. תאר לעצמך סלט רק מעגבניות. זה לא רע, אבל כנראה עדיף גם מלפפון וגמבה. אז מצד אחד יש כאן יתרון גדול שיש עגבניה, מלפפון וגמבה בעולם. מצד שיש כאן סכנה, שהעגבניה תרצה להשתלט על מלפפון. ולזרוק את המלפפון ולהגיד מספיק סלט עגבניות, לא צריך מלפפון. עכשיו כשאנחנו עולים למדרגת עמים, כל עם הוא צריך להופיע את עצמו. נפלא מאוד. אבל ברגע שכל המופיע את עצמו, היתרון הוא החיסרון, הוא פוטנציאל החיסרון. היתרון שהוא הביטוי שלך, הוא החיסרון, כי אדם רוצה לבטא את עצמו, הוא רוצה לבטא את עצמו הרבה פעמים על חשבון אחרים. אם כן יוצא עכשיו הפוך על הפוך. הניגוד מצד אחד הוא מתיקוני העולם, בין עמים, הוא מצד אחד מתיקוני העולם, והוא משכלל את הדרו. מצד שני, עכשיו שימו לב שפיץ, וכיוון שיש ניגוד, מוכרחתי יראת המלחמה להימצא. הרב לא כותב שצריכה להיות מלחמה בפועל. יראת מלחמה. כלומר, אם אני כוח א' ואתה כוח ב', אני צריך לדעת שאם אני כוח א' אתפרץ יתר על הגבול שלי לכיוון כוח ב', אז אני כוח א' צריך לדעת שכוח ב' יכול במחאות לצאת נגדי במלחמה, כלומר יכול להתנגד אליי. לכן אני לא מעיז להתפשט יתר על מידתי כוח א', כי אני יודע שאם אני אתפשט יתר על מידתי, כוח ב' יכול לפגוע בי. אם כן, כשהקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו כוחות מנוגדים כדי לשכלל את העולם, הוא ברא עם המציאות הזאת כטבע, כתכונה, כי כמו שאנחנו כל הזמן, כ-DNA, כלומר זה בילדין, אי אפשר בלי, הוא ברא יראת מלחמה. פחד ממלחמה. כלומר, עכשיו זה פרדוקס. המלחמה, אם אפשר, לא הייתי אומר המלחמה, בואו נדק. פוטנציאל המלחמה הוא שמאפשר את השלום. יורד הסימון או לא? כלומר, זה שאנחנו מנוגדים, וכל אחד מאיתנו צריך להביא את עצמו, אז יש איזה יתרון, מצוין. אבל יש כאן סכנה פוטנציאלית, שאני ארצה אולי להשתלט עליך. עכשיו, למה אני לא אשתלט עליך? כי אני מפחד שאתה תשתלט עליי. אז אם אני חושב ללחוץ על הפצצה הגרעינית שלי בשעה 11 ושתי דקות, למה אני לא אלחץ? כי אני חושש שאולי אתה תלחץ בשעה 11 ודקה וחצי. אם כן, עירת המלחמה זה מה שמאפשר את השלום. האם המלחמה צריכה להופיע בפועל כרגע בשלב הזה? לא. עכשיו שימו לב, איזה הבנה של הרב. יוצא לפי זה שכלי נשק, זה בעצם התכשיט שיש בעולם. זה בעצם הכלי המעשי שמופיע את עירת המלחמה, שמאפשרת את הופעת הניגודים, שמאפשרת את השלמות. מאוחר בשעה כזאת לעשות כזה חשבון? לא, למה זה בסדר. עוד פעם, הניגוד הנמצא בין גוי לגוי, כל זמן שהוא נצרח, הרי הוא מתיקוני העולם והוא משחל את הדרו. אבל כיוון שיש ניגוד, מוכרחת יראת המלחמה להימצא, וצריך חרב מוכנת בכף, כלומר צריך להיות אקדח בנרתיק, לא צריך להשתמש איתו בינתיים, כדי להשוות את המשקל של הכוח, כדי שלא תתפרץ מלחמה. קוראים לזה היום בשתי מילים, כוח הרתעה. זהו. אם כן, הניגודיות של כל אחד מהעמים, שכשהוא מוציא אותה מהכוח אל הפועל, מביאה שלמות לעולם, יכולה להופיע רק על ידי, כרגע בשלב הזה, יראת המלחמה. אם כן, צריך צבא חזק, פוליטיקה חזקה וכו', שהיא תאיים על הכוח המנוגד לי, כדי שאני אוכל להופיע במציאות בלי שהוא יפריע לי. לא, כרגע אני לא משתמש בנשק. כרגע אני שם אותו באפוד. לא משתמש. שימו לב, בהתחלה מקודם אמרנו שכלי הנשק הוא תכשיט, כי הוא ביטוי למידת הנפש הפרטית, מידת הגבורה. פתאום הרב מעלה אותנו לא יודע כמה קומות. כלי הנשק הוא תכשיט, לא כי זה מבטא רק את מידת הגבורה הפרטית של האדם. כי זה הכלי שמאפשר את הופעת השלמות בעולם שכוללת ניגודים. אני אומר את זה שוב, פוטנציאל המלחמה מאפשר את השלום. רגע, האם אני מובן? לעצמי אני מובן, האם אני מובן לאחרים?
לא.
מי אמר לו? מה לא ברור?
בכבוד.
תגדיר משפט, שאלה משפט, נושא נשוא וכו'. ברגע שיש כוח א' ויש כוח ב', אתה יוסי מסתכל על העולם לפי יוסי, אני ערן מסתכל על העולם לפי ערן. עכשיו יש סכנה, שכשאני מדבר איתך, אני רוצה להשתלט עליך, כי הראש שלי עובד ערן, אתה רוצה להשתלט עליי, כי הראש שלך עובד יוסי, נכון? יפה, עכשיו מה הפתרון? מצד אחד זמן נגיד, אתה בוחר יברא אותי או אותך, אז יהיה חסר, אז העולם יהיה חסר. אז בוחר רוצה את שנינו. אז מה הוא עשה? מצד אחד ברא אותנו מנוגדים, מצד שני ברא איזשהו סוג של כוח הרתעה, כלומר, אתה, אני אומר את זה בצורה, כן, לא שייכת, כן, אבל אתה החלטת עם עצמך שאם אני משתלט עליך, אתה קם וחביבי, אתה טריטוריה שלי. לפה אתה לא נכנס. בסדר? אז דווקא כלי הנשק, בוא נעלה למדרגת עמים, דווקא פוטנציאל המלחמה, הוא שמאפשר את הופעת הכוחות המנוגדים, הוא ממלא את השלמות, כלומר את השלום. אין תכשיט יותר תכשיטי מזה. זה לא רק תכשיט שמופיע את מידת הגבורה. זה תכשיט שמאפשר את הופעת הניגודים האלוהים במציאות. כרגע בשלב הזה אנחנו לא משתמשים באקדח. כרגע בשלב הזה הוא באפוד. בסדר? בבקשה. אישה לא צריכה ללמוד גמרא. מה אכפת לך? מה אכפת לך? שכנעת אותי שאישה לא צריכה ללמוד גמרא. מה אכפת לך? אנחנו לומדים מניה, בסדר? מניה. זהו. לא, אל תעלבי. זה לא שאת לא חכמה מספיק. את לא צריכה את זה. אצלך זה בנוי אחרת. זה גם נושא בפני עצמו. נעזוב את זה עכשיו. אוקיי, ב'. בשלב הזה אתה חייב להיות כל הזמן מוכן למלחמה כדי שיופיע השלום. כרגע אנחנו בשלב ראשון בסוגיה. כלומר, כרגע אנחנו מנסים להבין מה המחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים. רבי אליעזר אומר, בואו נסכם רגע. רבי אליעזר אומר, הנשק הוא תכשיט, כבר אנחנו יודעים שתי מדרגות של הבנה. מדרגה ראשונה, כי זה ביטוי למידת הגבורה. מדרגה שנייה, כי זה הכלי להופעת הניגודים בין עמים בעולם, שדווקא הופעת הניגודים יוצרת שלמות. זה רבי אליעזר. כרגע, מה שאנחנו יודעים, תכף זה ישתכלל יותר. חכמים אומרים, לא, אמנם אתה צודק רבי אליעזר, אנחנו מסכימים איתך בשני הדברים האלה, אבל אנחנו לא דנים עכשיו על הפוטנציאל, על האידיאל הגדול שאתה מדבר עליו ואתה צודק, אנחנו מדברים על המציאות, בפועל, תכלס. למה כלי נשק שימשו בעולם? לבינן או לחורבן? לחורבן. זה ביטוי למידות טובות או למידות רעות? למידות רעות. זה גרם לזה שהיה רק פוטנציאל מלחמה, או שבפועל הייתה מלחמה והרשעה כובשת את העולם? הרשעה כובשת את העולם. אם כן, אתה צודק ברמת המהות, ואנחנו צודקים ברמת המציאות, אבל הסוגיה לא הסתיימה, אנחנו בתחילת הדרך. בסדר? טוב, בואו נחזור, זה יתקדם יותר, בואו נחזור טיפה. עוד פעם, ממדלת. הניגוד הנמצא בין גוי לגוי, כל זמן שהוא נצרך ראו מתיקוני העולם, והוא משכלל את הדרו. וכיוון שיש ניגוד, מוכחת תהירת המלחמה להימצא. ולכן צריך חרב מוכנת בכף, כדי להשוות את המשקל של הכוח, כדי שלא תתפרץ מלחמה. תראו את המשפט הבא, איזה יופי. וזאתי עודה והדרה של החרב. מה העוד וההדר? למה זה נקרא תכשיט? שעל ידי כוחה הפוטנציאלי, כלומר היא באפוד, מתקיים צביון החיים המלא ניגודים. זה שאתה מפחד שאני אלחם איתך, זה מאפשר לי להופיע את הכישרון שלי, וזה שאני מפחד שאתה תלחם איתי, זה מאפשר לך להופיע את הכישרון שלך. בגבולות גזרה. אתה לא תפרוש לתחום שלי, אני לא אפרוש לתחום שלך. וזאת יודה והדרה של החרב, שעל ידי כוחה מתקיים צבעון החיים המלא ניגודים, ומכל מקום היא שומרת את השלום לפי הערך, ותעודתה, כלומר הייעוד של החרב, של כלי הנשק, ותעודתה היא, באמת שלא תהיה לכלי שימוש. עכשיו עוד הבנה שלישית. מה רבי אליעזר אומר? כלי הנשק הוא תכשיט. כלומר, הוא תכשיט א' כי זה מבטא את מידת הגבורה. ב' זה תכשיט כי זה מאפשר את הופעת השלום דרך הניגודים. ג' זה תכשיט כי אני לא משתמש איתו. בפועל. זה רק תכשיט. לא צריך לנקות את הקנה, אני לא יורה. זה תכשיט. לכן אמרנו, רבי אליעזר זה המהות. זה רק תכשיט, אני לא משתמש איתו בכלל. ותעודתה באמת, מטרתה, הייעוד שלה, שלא תהיה לכלי שימוש כי מתכשיט, כלומר, שכוח הניגוד יהיה בכוח, כלומר בפוטנציאל, כדי לתמם, כלומר להשלים, תמים, שלם, כדי לתמם, להשלים את כל גוי על פי צביונו המיוחד, ומכל מקום לא יצא לפועל לשפוך דם. קוראים לזה היום שלום קר. לא הגדרות מדויקות, אבל רק כדי לסבר את האוזן במושגים. בסדר עד לפה? אוקיי, עד לכאן רבי אליעזר. נפלא. אם כן, שלוש הבנות כבר. א', מידת הגבורה, ב', שלום המלא ניגודים, ג', לא שמיש. זה תכשיט, זה רק בנרתיק, לא משתמשים בזה. זה רבי אליעזר. אמרו לו חכמים, אמנם בימות המשיח, נו, מה אתה אומר? בימות המשיח לא נצטרך לנשק. מה אתה אומר על זה רבי אליעזר? אם ככה, אם אתה משתכשיט, זה דבר שהוא מהותי באופן קבוע, הוא חיובי, סליחה, באופן קבוע, אז איך אתה רואה, אז איך אתה מסביר שבימות המשיח לא נצטרך נשק? אמר להם, לפי מפני שאינם צריכים. כלומר, אמנם בימות המשיח, שאנחנו עוד לא יודעים מה ההגדרה של בימות המשיח, תכף נראה, לעת אשר תתבשל האנושיות לגמרי, עכשיו שימו לב, אנחנו עכשיו עוד הבנה אחת, אז יסור כוח הניגוד משורשו, ושינוי, שימו לב איך הרב עובר, מניגודיות לשונות, מניגוד לשינוי. אני רוצה רגע להקדים משהו. מה ההבדל בין כוחות מנוגדים לכוחות שונים? כוחות מנוגדים זה שכל כוח יש לו את האישיות שלו, והוא מתנגד או לפחות פוטנציאל התנגדות עם הכוח השני. כלומר, כל כוח רואה בחברו איזה מין מעכב, איזה מפריע. שונות זה שיש הרבה כוחות שונים, וכל כוח, לא רק שמבין את ערכו, מבין את החשיבות בכוח השני בחברו, והם לא במאבק, הם לא במלחמה. אתם זוכרים את ההגדרה של המלבים, הסכמת הניגודים? הנה, הסכמה. אם כן, העולם הולך לעבור מניגודיות לשינוי. אני רואה עוד טיפה, שנייה אחת. אני רוצה לתת דוגמה שהרב מזכיר אותה. משל, למה הדבר דומה? לגוף האדם. גוף האדם הוא אורגן אחד שמורכב מאיברים שונים. ניקח דוגמה טיפשית, אבל היא נכונה. נגיד שהלכתי ברחוב, והרגל שלי החלקתי בשלולית, ונשברה לי היד. תבוא היד השבורה, או היד השנייה שהיא החברה שלה, לרגל, ותגידי, טיפש! רגל! מה שברת את החברה שלי את היד? אני הולכת לשבור אותך. שוברת את הרגל. יקרה דבר כזה? לא. למה לא? כי היד והרגל מבינים, במרכאות, שהם אורגן אחד. נכון שאת יד ואני רגל, אנחנו שונים ויש לכל אחד תפקיד אחר, אבל אנחנו חיים בהרמוניה אחד עם השני. אם כן, ההבדל העקרוני בניגודיות לשינוי, שניגודיות זה כוחות שונים המתנגדים זה על זה, שינוי זה כוחות, זה כוחות שונים שחיים בהרמוניה אחד עם השני, כי כל אחד מבין את תפקידו, לא חיים במאבק. אם כן, מה הולך להיות בימות המשיח, לפי התירוץ הזה? בימות המשיח הולכת להיות תקופה כזאת, שהכוחות השונים לא יהיו מנוגדים, אלא רק שונים. עכשיו אנחנו מתקדמים. ואז אנחנו נצטרך את הנשק כפוטנציאל למנוע מלחמה? לא. כי אף עם לא יתנגד לעם אחר, אלא כל עם יבין, עם א' יבין את התפקיד שלו, ויבין את התפקיד של עם ב', כנ"ל עם ב' יבין את התפקיד שלו, ועם ב' יבין את התפקיד של עם א', ותהיה איזו מין אידיליה, נקרא לזה כלל עולמית, בין הכוחות השונים שהפכו מנוגדים לשונים. בואו נקרא את זה, שנייה. אמנם בימות המשיח, לעת אשר תתבשל האנושיות לגמרי, מה זה הבישול הזה של האנושיות, של ההיסטוריה, אז יסור כוח הניגוד משורשו, כלומר, הכוחות השונים שהפכו למנוגדים, וממילא צריך את כלי הנשק כדי ליצור עירת מלחמה, כדי לא לאפשר את ההתפרצות של כוח אחד על חברו, כדי לאפשר את סך הופעת הניגודים, כדי לאפשר את השלום, אז כל זה יסור כוח הניגוד משורשו, ושינוי הראוי להימצא בין העמים יעמוד על פי מערכה משטרית, כאותה המערכה של האיברים הפרטיים של גוף שלם. הרב כותב בספר אורות בהגדרה אחרת, ראויה כל האנושיות שתהפך כולה למשפחה אחת. האם המשפחה כולם שווים? לא. יש איש, יש אישה, יש בן, יש בת, יש הורים, יש ילדים, יש ילד גדול, יש ילד קטן, כל אחד עם האופי שלו. אם כן, במשפחה לא כולם שווים. אבל במשפחה, למרות שלא כולם שווים, כך אמור להיות, אין ניגודים. יש שונות. כלומר, כולנו מבינים שאנחנו אורגן אחד, משפחת כהן, תחת האורגן הזה שנקרא משפחת כהן, יש כל אחד עם האישיות שלו, והייחודיות שלו, והאופי שלו, ותבוא לכם ברכה. בסדר גמור. אנחנו לא מתנגשים אחד עם השני, אנחנו לא מתנגדים, אנחנו לא אוהבים. אני לא הולך בבית עם כלי נשק שהבן שלו יתפרץ עליי. זה לא עובד ככה. אני מקווה לפחות. זה לא עובד ככה. אם כן, לעתיד לבוא, אומר הרב, ראויה, אנושיות, שתהפך כולה למשפחה אחת. זה לא אומר שעם ישראל יהיה אומות העולם ואומות העולם ישראל. זה אומר שעם ישראל ידע מה הוא וייתן את הכבוד המגיע לאומות העולם. אומות העולם ידעו מה הם, יהיו הם, ויתנו את הכבוד לישראל. ונחיה בשלום ובהרמוניה. וגר זאב עם כבש. הזאב ייתן מקום לזאב ולכבש, הכבש ייתן מקום לכבש ולזאב. נפלא. רגע, שנייה, לא סיימנו. אז יסור כוח הניגוד משורשו, ושינוי הראוי להימצא בין העמים יעמוד על פי מערכה משטרית, כאותה המערכה של האיברים הפרטיים של גוף שלם. ואז לא יהיה החרב נדרש כלל. אם כן, מה עונה רבי אליעזר חכמים? לעתיד לבוא, כל זמן שיש עולם שהוא מלא ניגודים, וצריך הסכמה בין הניגודים, כלומר שהיא שווה שלום, אז חייבת להופיע מציאות של פוטנציאל מלחמה, כלומר כלי נשק, אז הנשק הוא תכשיט. ברגע שהעולם יעבור מניגודיות לשונות, אז כבר לא צריך את כלי הנשק, אז לפי שאינם צריכים. העולם יהיה במקום, במנטליות אחרת לגמרי. ואז לא יהיה החרב נדרש כלל. למה? כי אין כאן אפילו כוח גנוז פוטנציאלי שיש לו אפשרות להתפרץ לכלל מלחמה, ולא יהיה נמצא כי אם שלום מוחלט, ורגשי ידידות וכבוד בין כל העמים, ותיבטל גם מעלת התכשיט של הזין, מפני שאינם צריכים. נחזור לפסוקים שלנו. שאלה, האם הפירוש הזה מסתדר עם הפסוקים שלנו?
לא.
לא? למה?
כי אנחנו אומרים שנשק הוא תכשיט.
עדיין יהיה חרב. לא, אבל למה זה לא מסתדר עם הפסוקים שלנו?
כי בשלום זה...
כי אחרי השלום עוד הולכת להיות חרב. כתוב, קראנו. ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. אבל אם שלום, אם התירוץ הראשון הוא צודק, אז איך אנחנו מסבירים את הפסוקים? הרי השלום שווה הסכמה בין ניגודים, שהניגודים הפכו לשונות. אם הניגודים הפכו לשונות, אז לא צריך יותר כלי נשק. אז איך יש מציאות של ורדפו מכם ונפלו אויביכם לפניכם לחרב? איך יש מציאות של חרב? מה?
יש שלום בארץ, אולי לא יש שלום.
לא, שלום בארץ הכוונה במרכז הארץ, שזה ארץ ישראל, זה ישפיע על כל ההוויה. אם כן, כנראה שהגמרא ידעה את הקושיה שעכשיו אנחנו מקשים. ויש תירוץ שני. מה התירוץ השני אומר? שגם בימות המשיח תישאר החרב. לא יודע, תכף נראה. תכף נראה.
אז איך זה מסתדר עם העניין הזה, אם לא יתרפו נשק, אז הנשק הוא כבר...
לפי התירוץ הראשון, לפי שאינם צריכים. לפי התירוץ השני, עונה רבי אליעזר לחכמים, מה פתאום? גם אם אותו משיח נצטרך לנשק, גם אם המשיח תהיה מלחמה. מה, לפי הפירוש הראשון? לפי מה שהגענו עד עכשיו, יש לנו קושייה אדירה על הפסוקים.
קושיות.
קושיות. לכן יש תירוץ שני בגמרא. בסדר? אבל בואו נגיד רגע ברמה אמונית שנייה. אפשרות אחת, שהתקופה שנקראת ימות המשיח, היא תקופה שבה יהיה עולם שהשלום שיופיע בו, יופיע בצורה של כמו משפחה, כמו גוף אדם, כלומר כוחות שונים, שכל אחד מכבד את עצמו ומכבד את חברו, וחיים באידיליה, ובא לציון גואל, קוראים לזה מזרח תיכון חדש. ככה קוראים לזה. בסדר? אבל הגמרא יודעת כנראה שלא יהיה מזרח תיכון חדש, אפילו לא בימות המשיח. דרך אגב, או לא דרך אגב, זה חשוב מאוד מה שאנחנו הולכים להגיד. מה זה ימות המשיח? תראו גמרא. גמרא מסרת סנהדרין, אמר רבי חייא בר אבא, 5. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל העולם הבא, עין לא ראתה אלוהים זולתך. כלומר, כל הנביאים שהתנבאו, זה פשט הגמרא, וגר זאב עם כבש, וקים צמא למים, ואין מים אל התורה וכו'. כלומר, כל המציאות הזאת שהנביאים מתנבאים, של איזשהו עולם אידיאלי, מבחינת מאבקים בין כוחות, בין עמים, שזה ימות המשיח, זו דעתו של רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן. עומת הגמרא, הוא פליגן דה שמואל. אבל שמואל חולק על זה. שמואל אומר, דאמר שמואל, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות, יש עוד מילה אחת שנמחקה פה מהטקסט, שיעבוד מלכויות בלבד. כלומר, ההבדל, קו פרשת המים, בין המציאות שנקראת עולם הזה, לבין המציאות שנקראת ימות המשיח, היא שעם ישראל לא יהיה משועבד יותר למלכות. כלומר, אי באייר התשח שווה ימות המשיח. אם כן, מי אי באייר התשח? אנחנו לא חיים בעולם הזה, אנחנו חיים בימות המשיח. קושיה. מאז אי באייר התשח. מאז אי באייר התשח. יש מלחמות? כן. הם הסתיימו? עוד לא. אז צריך תירוץ שני בגמרא. רגע, שנייה. כמו מי פסק הרמב״ם? אז גם בהלכות תשובה, גם בהלכות מלאכים. כאן לפנינו הלכות תשובה כי זה יותר מפורט וברור. אבל ימות המשיח, מה הגדרה של המושג ימות המשיח? הוא העולם הזה. כלומר, לא גן עדן ולא עולם הבא, אלא העולם הזה כפי שהוא, ועולם כמנהגו נוהג, אלא דבר אחד ישתנה. כלומר, קו פרשת המים בין העולם הזה לימות המשיח, דבר אחד. אלא שהמלכות תחזור לישראל. המלכות, חבל שלא הכנסנו פה, הרם כותב במקום אחר, שמלכות היא אחראית על שני דברים. על המטבע ועל הצבא. חבל שלא נכנס פה בלי נדר נשפר את הדף הזה. הגדרה של מלכות אחראית על מטבע וצבא, כלומר היא אחראית על הכלכלה ואחראית על הביטחון. זה הגדרה של מלכות. אם כן, מה שונה בין ימות המשיח לעולם הזה? חזרת המלכות. שאנחנו לא משועבדים לעמי העולם. אי בירת השח, יום העצמאות. וכבר אמרו חכמים הראשונים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. אם כן, הרמב"ם פוסק כמו שמואל. דרך אגב, עוד פעם, זה הלכות תשובה, גם הלכות מלאכים, הרמב"ם חוזר על זה. אם כן, הלכה, שההבדל העקרוני בין עולם הזה למות המשיח, זה שיעבוד מלכויות. כלומר, עצמאות לאומית, מדינה עצמאית, ריבונות, זה נקרא ימות המשיח, וכל זמן שלא הייתה לנו מדינה, זה לא נקרא ימות המשיח, זה עולם הזה. אם כן, מה השתנה ביום העצמאות? ביום העצמאות עברנו מעולם הזה לימות המשיח. אם כן, עכשיו נחזור אלינו, לפי התירוץ הראשון. אמר רבי אליעזר לחכמים, בימות המשיח, לפי שאינם צריכים. א', קשה לפסוקים, פרשת בחוקותיי. ב', קשה מהמציאות. אוהו, אנחנו צריכים נשק רציני, רבי אליעזר. עוד לא נגמר החשבון. לכן יש תירוץ שני בגמרא. לכן אומרת הגמרא, ויקא דאמרי מ"ח. אמרי אל רבי אליעזר, מכין אחד את תכשיטין, אין מפני מה, אין בטלין מימות המשיח. אמר להם רבי אליעזר לחכמים, אף לימות המשיח אינם בטלים. היינו דה שמואל. אם כן, גם בימות המשיח, גם מאי באייר התשח שתחזור מלכות לישראל, עדיין נצטרך כלי נשק. עכשיו, האם זה רק יהיה הכור הגרעיני בדימונה? או שיהיה מלחמה בפועל? לא יודע, בואו נראה עיניה. הכל כתוב פה. ממחד. אומר הרב, מדרגות שונות אפשריות הן להיגלות בעולם. מדרגות חיים שונות, תכף נבין. ובכל אחת מהנה, אפשר שתבוא גאולת ישראל וימות המשיח יחלו. יש שני מסלולי גאולה שנקראים ימות המשיח, שתי אפשרויות. אפשרות אחת, תירוץ ראשון, שהעולם יעבור מניגודיות לשינוי ואז לא נצטרך בכלל כלי נשק, כפי שאינם צריכים. כנראה שזה לא יקרה. אולי זה פוטנציאל, אבל זה לא יקרה, הראיה שזה לא קרה. אנחנו כבר בימות המשיח, ברוך השם, ועדיין אנחנו צריכים את כלי הנשק, גם בפועל, לא רק כתכשיט באפוד. אז אחת האפשרויות, החרב אפשר שתהיה משמשת, אני קורא שוב פעם, מדרגות שונות אפשריות הן להיגלות בעולם, ובכל אחת מהן אפשר שתבוא גאולת ישראל וימות המשיח יחלו. אפשרות אחת, החרב אפשר שתהיה משמשת לא רק בתור מגן ושומר את השלום שלא יופר. אפשרות אחת. זה שהנשק יהיה רק, כמו שאמרנו, ככוח הרתעה. אפשרות שנייה, כי אם עכשיו שימו לב איזה תכשיט, מדרגה א' תכשיט, מידת הגבורה. מדרגה ב' תכשיט, הופעת הכוחות המנוגדים. מדרגה ג' תכשיט, תכשיט שאנחנו לא משתמשים איתו. מדרגה ד' תכשיט, יותר עמוק. החרב אפשר שתהיה משמשת לא רק בתור מגן ושומר את השלום שלא יופר, כי אם עוד יהיה לה תפקיד, לבאר קוצים, ולהכניע עריצים. אתה יודע מה זה עם ישראל? שאתה בימות המשיח שותף. לבאר את הטומאה, את הרשעה מן הארץ, אתה שותף של ריבונו של עולם בביאור הרשעה מן הארץ. יש יותר תכשיט מזה? כן, אומר רבי אליעזר, א', הנשק הוא תכשיט, ביטוי למידת הגבורה. ב', הנשק הוא תכשיט, אפשרות הופעת הניגודים. ג', על ידי כוח הרתעה. ג', הנשק הוא תכשיט, כי אנחנו לא משתמשים בו. ד', הנשק הוא תכשיט, כי אנחנו כן משתמשים בו. כי אנחנו שותפים עם ריבונו של עולם לבאר את הרשע מן העולם. מה אנחנו מחכים? שהקדוש ברוך הוא יוריד אבני אל גביש מהשמיים? הקדוש ברוך הוא סומך עלינו להיות שותפים איתו בביאור הרשע. וכמו שהרב אומר במקומות אחרים, למדנו ביום הזיכרון את הסוגיה הזאת, שהמציאות של הרשעה בעולם זה בעצם קיר חוצץ של טומאה מפני הופעת האור האלוהי, חס ושלום. איזה מין חציצה כלפי האור האלוהי שלא יופיע בעולם, לכן זה עיכוב של הארת פנים אלוקית, זה לא דבר פשוט, זה לא בעיה ביטחונית שירו עלינו קסם או חס ושלום, פצצה גרעינית. זה הופעת הטומאה בעולם, שחוצצת אפשרות להופעת השם על ישראל ועל העולם, על תיקון עולם. לכן יש לחרב תפקיד מעשי, תפקיד אקטיבי. היא לא רק נמצאת באפוד, היא צריכה לצאת אל הפועל, לסלק את הרשעים מן העולם. כל מי שיוצא למלחמה בישראל, הוא צריך לדעת שהוא לא נלחם רק על כבוד לאומי והחזרת ביטחון לסדרות. הוא נלחם, הוא עכשיו שליח של ריבונו של עולם לבאר את הרשעה מן העולם. הרגת מחבל? הרגת טרוריסט? ניצחת אויב? אתה יודע מה זה אומר? שאתה עכשיו סילקת 18 קילומטר עובי של טומאה מאפשרות להופעת השם בעולם. בזכות רק הקדוש ברוך הוא עכשיו מופיע. טוב, זו מדרגה לא פשוטה כשאתה בקדימה הסתער. אבל לפחות נקודת המוצא צריכה להיות כזאת. נקרא, כמה זה חשוב אחרי המאורעות של אתמול. כי אם יהיה עוד יהיה לתפקיד לבאר קוצים ולהכניע עריצים, ומכל מקום כשתבוא השעה שישראל יוכל לבוא למנוחתו ונחלתו, תהיה יד השם עליו נטויה, יד השם נטויה עליו. ואם גם בעתיד אשר כנסת ישראל תשוב לגדולתה, עוד יוכל להיות שמכל מקום, כלומר כשנגיע כבר אל הביטחון הכלכלי, ישיג דשת בציר, ונגיע כבר לשלום, עדיין יהיה לנו תפקיד לעשות מלחמות. לא רק כדי לעורר כבוד לאומי ולהביא ביטחון לישראל, כדי להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא בסילוק הטומאה מן העולם. אוהו, איזה תפקיד. הורדפתם את אויביכם, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. ממילא ברור שהפסוק הבא, או שני פסוקים אחר כך, ונתתי משכני בתוככם, והתהלכתי בתוככם. כי סילקתם את כל מי שחוצץ ומפריע מלהופיע את הקדושה ואת השכינה הזאת. אם כן, עוד יוכל להיות שמכל מקום כוח הגבורה יהיה צריך לעשות את דרכו לפעמים, גם בחרב נוקמת, בפועל. אם כן, יחשב בצדק הזין לתכשיט ישראלי גם כן. אף על פי שבעיקרו, איננו בא, כי מפני ההכרח. פילי, לא? אם כן, אין בעולם הזה ללמוד את המשיח. כי השיעבוד מלכויות בלבד. האם שיעבוד מלכויות אומר שתופיע מציאות של שלום? כן. איך אתה מגדיר שלום? הסכמה בין הניגודים. איך תופיע הסכמה בין הניגודים? שתי אפשרויות. תירוץ ראשון, שונות. לא צריך את החרב. תירוץ שני, מלחמה.
צריך את החרב תמיד?
ודאי.
אז איך הוא אומר...
תהי בגלל מה שני, הראשון לא צריך את החרב.
לפי הראשון בימות המשיח לא נצטרך. אבל א', זה קשה לפסוקים, וזה קשה למציאות.
איך אנחנו מסתדרים, לא יסתגו לגבות חרב ולא ימדו את מלחמה?
זה לעתיד לבוא, זה... דרך אגב, לפי זה יוצא. לפי זה יוצא, כלומר לפי... אם ההלכה... אני עונה. אם ההלכה נפסקה כרבי אליעזר, זאת אומרת שהפסוקים האלה מדברים כנראה תקופה אחרת. מעבר לימות המשיח. לא יודע כרגע, לא רוצה להגיד, לא רוצה לענות. עולם אחר. בקיצור, המזרח התיכון הישן יישאר בישניותו, איך נגיד? זה בסדר, מזרח תיכון, זה בסדר.
רגע, אז עולם הבא...
רק הבעיה שלנו שאנחנו לא יודעים להתנהג עם החרב. אם היינו יודעים להתנהג עם החרב, אז לא היינו מטלטלים אתמול את כל העולם, חצי יום, מה שקורה איתנו בגבול עם סוריה לדוגמה. היינו יודעים איך להתנהג עם החרב. חד משמעי. אני קורא עוד כמה שורות כדי קצת יותר להסביר את זה. שלילת התכשיט, אומר רבי אליעזר לחכמים, יכולה להיות רק לדבר ששימושו מצויה רק בזמן החורבן והדלדול של האומה. אבל כל מה שהשימוש יהיה בו גם בזמן הגדולה, כלומר, לבאר את הרשעה מקרם האנושות, את הקוצים האלה, כבר יש בו משום תכשיט, אף על פי שהוא צורך שעה ועובר. תראו איזה יופי, ונראים הדברים, אומר הרב, שעל פי הלשון האחרון הזה, שאפילו במות המשיח, כי הנשק לא רק יהיה, אלא יהיה גם לשימוש, נשתמש בו בפועל, אין אנו נזקקים לומר שרק לתכשיטין באלמה יהיו כלי הזין, אלא שישראל יעשה חיל, גם בעוד אשר ערפל יחסי ארץ ולאומים, והשוד והמוץ, או השד והמוץ, אולי השוד והמוץ, עוד לא יחלה מן הארץ. עכשיו מה יקרה? תראו ממש, ממש היסטוריה. יבוא ישראל למנוחתו, תהיה עלייה לארץ, התיישבות, הקמת מדינה, נשתחרר משעבוד מלכויות, יופיעו ימות המשיח, יגיע איזשהו סוג של שלום שאנחנו לא כמו חס ושלום לפני 70 שנה באירופה. יבוא ישראל למנוחתו, כדי לבוא עם מגמת פנה וחיותו המכוונת בארצו וממלכתו, בדרך למקדש שלישי, גאולה שלמה, ואם יירשו המון גויים לקום עליו עוד הפעם, ויכול לקרות שזה יקרה, יכול להיות שזה יקרה, אז הנה ימינו תירץ אויב. עד אשר תתרומם הרוח, ועל ידי גדולתן של ישראל והכרת דבר השם שרקום לעולם לעיני כל בשר, על העם אשר בחר לנחלה לו, ויתרומם ערך המוסר והצדק מצד ההכרה שהרוחניות העליונה היא התקיפה מכל, זה ימות המשיח העתידיים הרחוקים, זה באמת מזרח תיכון חדש, לפי ההגדרה האלוהית, כי דבר השם צור עולמימי, אז האנושות תבין מי זה עם ישראל, מה תפקידנו בהיסטוריה לטובת תיקון העולם כולו, כולל הם עצמם, אז תחדל החרב מן הארץ. עכשיו, המשפט הבא נפלא מאוד. אבל מבטלי החרב, מי שיבטל את מציאות הנשק מן העולם, זה ישראל. אבל דווקא מבטלי החרב, בני ישראל, צריכים להיות בתחילה חגורי חרב. השמאל העולמי והשמאל הישראלי, הוא המשיחיות המקדימה את זמנה. רוצים לבטל את הופעת החרב לפני הזמן. עכשיו, מאיפה זה נובע? זה נובע באמת מערך אלוקי עמוק מאוד בתוכנו. אנחנו באמת רוצים מזרח תיכון חדש. אבל זה אידיאל רחוק. מי שהוא יבטל את החרב, זה מי שיודע להשתמש בחרב. אבל מבטלי החרב, בני ישראל, צריכים להיות בתחילה חגורי חרב. ולא רק חגורים כפוטנציאל, משתמשי חרב, בפועל. והוראת גבורתם צריכה לבוא בתכונה של פועל ומעשה. אז השלכת החרב אחרי אשר נאחזה בכף מעם מופת זה, תהיה הוראה מקובלת על פי דבר השם לכל נביא לשון. אחרי שיבינו את כוח החרב בפועל, אז כבר לא נצטרך את החרב. אם כן, אומר רבי אליעזר לחכמים תירוץ שני, גם לימות המשיח אינם בטלים. מפתיע? מפתיע. לא מפתיע. ונתתי שלום, ונתתי שלום בארץ, ונתתי שלום בארץ, ורדפתם את אויביכם. אז כל מי שישאל אותנו, מתי יבוא השלום? נענה בשאלה, יהודי עונה בשאלה, נכון? על איזה שלום כבודו מדבר? על שלום המלא ניגודים, או על שלום המלא שינויים? על ימות המשיח דעה ראשונה בגמרא, או על ימות המשיח דעה שנייה בגמרא? על מה כבודו מדבר? שכבודו יפתח פרשת בחוקותיי, יפתח עניה. אז מה אתה מציע? לעולם תאכל חרב? לא לעולם. בסוף לא. כרגע כן, אין ברירה. לא רק אין ברירה, לפי ההסבר של הרב, יש ברירה. אנחנו שותפים בביאור הראשון מקרם המציאות. אתה יודע איזה אחריות זאת? לכן לא להיבהל מהשאלה הזאת מתי יבוא השלום, אז מה אתה מציע? אני לא מציע. אני מציע לפעול בעולם הזה, או יותר נכון, בימות המשיח, כמו שצריך לפעול אפילו בימות המשיח. זה מה שאני מציע, אני מציע לא להיות בדמיונות, לא להיות באשליות, לא להיות במזרח תיכון חדש, שכל המזרח התיכון הזה רועש וגועש. הוא ישן שבישנים המזרח תיכון הזה. ובהקשר ובצורה הזאת אנחנו צריכים להגיב אליו, ולא להיות תמים ונאיבי. עם מפקדי צה"ל ומנהיגינו הפוליטיים היו לומדים את זה, שלשום, אז התגובה למה שקרה אתמול לא הייתה כמו התגובה שקרתה אתמול. היה ברור מה התפקיד של הנשק, ואיך צריך להגיב. ולא איזה רפיסות ורחוכיות. וראיתי לפני שהגעתי באינטרנט בערוץ 7, שאחד מהסורים שפלשו למג'דל אל שמס, תהיה להיום ברחובות תל אביב, יותר נכון יפו, כי הוא במחאות פליט מיפו, והוא רצה לראות את מקום מגוריו. אחר כך הוא הסגיר את עצמו. איך יעלה על הדעת שיהודי בא מירושלים, אני במקור, מדמשק, מחלב. אני רוצה לראות את חלב. למה לא? למה לא מותר לראות את יפו אפילו אם אסור לראות את חלב? אני שואל ברצינות. ומישהו מאיתנו היום מנסה לעבור את הגבול. ומישהו מאיתנו היום מנסה להתקרב לגבול. איך היו מגיבים אותם רשעים שטופחים בבני עמם? בסוריה. זה לא קשור לימין ושמאל, זה קשור לסברה הגיונית, קל וחומר סברה אלוהית. לכן ונתתי שלום בארץ, אני חוזר לפסוקים רגע, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, זה לא סותר את מה שהופיע אחר כך, ורדפתם את אויביכם. זה השלום בשלב הזה של המציאות. אם כן, מתי יבוא השלום? תלוי איזה שלום אתה מדבר. אם שלום שהוא פוטנציאל מלחמה או מלחמה בפועל, עכשיו אנחנו בשלום. ימות המשיח. אם אתה מדבר על השלום העתידי, האידיאלי, הרחוק, עוד חזון למועד. לא נחיה בדמיונות. בבקשה. אין הסכמה. יש חלק, אחת האפשרויות להופעת השלמות, זה כשכוח א' רוצה להתפשט על כוח ב', והוא לא מבין שהוא מתפשט על חשבון כוח ב', כוח ב' עוצר אותו בכוח. אין ברירה. אם אתה מוכר בחנות נעליים, ואני בא, רוצה לקנות נעליים, כשאתה מסתובב, סוחב לך, אני יודע מה, איזה קופסת נעליים, שם בשקית, ואתה מזהה את זה, כשאני יוצא מהחנות עם השקית, אתה תיתן לי לצאת? לא, אתה תעצור אותי מיד בכוח, מה זאת אומרת? תקרא למשטרה, יש פה גנב. לא, בוא נעשה שלום, בוא נגיע להסכמה, תיקח רק נעל אחת. חוזה שלום, שרה. לא, אין נעל אחת, אתה גנב חביבי, אתה בבית הסוהר צריך להיות. טוב, נזכה לשלום, אמת, לפי הסדר הזה.